פרק כ"א, פרק כ"א, ורק תזכור את תנא, בפעם שעברה ראינו את בעצם את הקרב השני עם בן הדד ואת הסכם השלום, פרק כ"א, את הסכם השלום שנחתם, והפרק הסתיים בדברי הנביא, איש האלוהים האנונימי, שאחאב כנראה מזהה אותו, ולכן זה כנראה אותו איש אלוהים שליווה אותו לאורך המלחמה, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו, וילך מלך ישראל על ביתו שר וזהב, ויבוא שומרונה. עוד אמרנו בפעם הקודמת שזה נכון שככה הנביא אומר לאחאב נפשך תחת נפשו, אבל במשל שניתן בפסוקים, שם הייתה עוד אפשרות, נכון? הייתה אפשרות, או פרק כף, כפל, או כן, שמור את האיש הזה, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. כיכר כסף זה סכום. סכום גבוה, אבל לא סכום בלתי אפשרי. כלומר, כבר ברמת המשל ישנה אפשרות לאחאב אולי לעשות תשובה. פרק א', ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מיתיתי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזהב על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי. ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותי. וישכב על מיתתו, ויעשב את פניו ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? וידבר אליה, כי ידבר אל נבות הישראלי. ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך כרם תחתיו. ויאמר, לא אתן לך את כרמי. ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל, קום אכול לחם ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים ואל החורים אשר בעירו, היושבים את נבות. ותכתוב הספרים לאמור, קראו צום והושיבו את נבות בראש העם, והושיבו שניים אנשים בנבל אייל נגדו, ויעידו לאמור, ברכת אלוהים במלך, והוציאו וסיכלו וימות. ויעשו אנשי עירו הזקנים והחורים אשר יושבים בעירו כאשר שלחה עליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם, קראו צום והושיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני אנשים בנבל אייל וישבו נגדו ויעידו אנשי הבל אייל את נבות נגד העם לאמור, ברך נבות אלוהים והמלך, ויצאו מחוץ לעיר, ויסקלו באבנים בימות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות בימות, ויהי כי שמוע איזבל כי סוכל נבות בימות, ותאמר איזבל אל אחאב, קום רש את כרם נבות הישראלי, אשר מעין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי כי מת. ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. טוב. אז כדי להבין את הפרק הזה, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה רצה אחאב לעשות, ולמה נבות סירב. הבירה של אחאב זה בשומרון. אז מה הוא עושה בישראל? ומה זה הגן ירק הזה? עכשיו אחאב רוצה לפתוח גינת ירק? מה פשר העניין הזה? והשאלה השלישית כמובן זה מדוע נבות כל כך מסרב להצעה, בסך הכל שהיא הצעה מפתה, כמו תקבל או קרן, כמו תקבל כסף, הכל לגיטימי. אז לפני שננענה על זה, אני רק רוצה שנשים לב את ליבנו, וזה כל פעם המורכבות הזאת תצוף ותעלה, היא לא תניח לנו. הפרק הזה הרי בעצם מספר אולי את אחד נקודות השפל בפעולותיו של אחאב, אבל תוך כדי שהוא מספר לנו על פעולות השפל, הוא גם מספר לנו שאחאב לא מוכן לנצל לצרכיו הפרטיים, או לא משנה איזה צורך נגדיר את זה כרגע, את עובדת היותו מלך. הרי בתור מלך הוא יכול פשוט להפקיע, להגיד, סליחה, אני כאן המלך, זוז, לא שואל אותך בלי טובות. הוא לא עושה את זה. הוא מבקש מנבות, הוא אומר, אני יודע שהדבר הזה, אני לא רוצה לקחת לך את זה, אני אשלם לך כמו שצריך. הוא לא, וכשנבות מסרב, תכף נבין למה נבות סירב, אז אחאב כאילו, אין לו כלים. כלומר, יש כאן זהירות מאוד מאוד גדולה, קצת אולי קשורה למה שקורה היום, להבדיל בין הצורך הלאומי לבין הצורך האישי, ואחאב לא עולה על דעתו לנצל מה שמלכים אחרים היו עושים, בכלל בלי להסס, זה נבות, שום קרב, זוז, עוף מהעיניים. אחאב, ברגע שנבות מסרב, הוא כאילו חסר עונים, אין לו מה לעשות. בסדר? ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל נהיה בו. מה יש לאחאב לחפש בישראל? אז הפרשנים כאן מעלים, בדעת מקרא ועוד, מעלים אפשרות אחת מרכזית, והיא שיש כאן בעצם מימוש ניסיון, לפחות למימוש הברית שנחרטה בפרק הקודם. הרי בפרק הקודם אחאב קרת ברית לפי מיטב שיקולו המדיני, שאנחנו ביקרנו אותו בחריפות בשבוע שעבר, כי אמרנו לו, השיקול המדיני שלך כאן במלחמה הזאת הוא לא רלוונטי. אם במלחמה אחרת אולי הוא כן היה רלוונטי, אבל כאן שכל המלחמה היא מתנה מעת השם יתברך, בצורה ברורה, גלויה, מוסדרת, מונחה, לפני, אחרי, אין כאן לזה, הניצחון הוא לא שלך, הניצחון הוא פיקדון אצלך, והיית אמור להשיב אותו להשם יתברך ולא לרכב עליו, וניסינו להשוות את זה ברמת האפשר למלחמת ששת הימים, שזה ברור שמלחמה בסדר גודל הזה, במהירות הזאת, בפלא הזה, בסייעתא דשמיא, הייתה אמורה לפחות לייצר איזושהי תחושה של קצת פחות עדנות ובלבטיות על, על ההישגים שלה. מה שקרה כמובן הפוך לשני הצדדים, גם לכיוון של יהירות וגובהת לבב כלפי האויב הערבי שלא איזה יתקוף אותנו וכו', וגם כלפי הנכסים שהם קלפי מיקוח שאנחנו נוכל לסחור בהם ולתת לחוסיין שירים טלפון על זה. נו, רק השבוע, רק השבוע אנחנו עוד קצת חווינו על הממלכה הירדנית, מה הם בדיוק שווים. אז כן, בדבר הזה היה ודאי, היה בזה כפיות טובה. כאן זה ודאי הרבה יותר ממלחמת ששת הימים, כי כאן זה היה ברור לאחאב, לפני, אחרי, תוך כדי שהמלחמה, הניצחון לא הגיע בגללו, הרי היה לו 7,000 איש, גם זה בקושי, ולא מי יודע מה לוחמים, והנביא אמר לו לפני, ואחרי, ותוך כדי. ואחאב בכל אופן פתאום החליט להיות מדינאי גדול, וקרת בריתות וכל זה. האם הוא חוזר בו, אחרי שהנביא אומר לו את הביקורת, והוא חוזר לבית השר וזהף? תשובה, הוא לא חוזר בו. מה הוא עושה? הוא מנסה לממש את הברית. באיזה אופן? אם הוא קרת ברית עם בן הדד, בן הדד זה בעצם אזור סוריה של היום, צפון מזרח סוריה, הוא רוצה לבנות איזושהי עיר שתהיה מטרופולין יחסית מרכזי בציר ההולך מצור וצידון של מרכז המסחר שאיתו הוא קרת ברית עם איזבל, לנוע לעבר המזרח כדי לקשרי סחורות, הוא צריך איזה עיר באמצע, שתהיה עיר ייצוגית, ששם יהיו דיפלומטים, ששם יהיה מרכז קבלת קהל, כאילו אולי רוצה אפילו להעתיק את מרכז הבירה שלו משומרון, שזה מאוד מאוד מסוגר, זה בגב ההר, זה עיר מאוד מאוד ישראלית כזאת, למשהו טיפה יותר פתוח וכו' וכו'. זה התכנון, זה מה שהוא עושה.
אז לאומיים.
מה?
זה הפקעה לצורכים לאומיים, זה לא משהו פרטי.
נכון.
לא, למה לא הפקיע את
זה? רגע. שנייה. הרי אנחנו מתקרבים פה לסוגיות שהם, אנחנו, הגבול בין הלאומי לבין האישי הוא גבול מאוד עדין. אנחנו מכירים לפחות ראש ממשלה אחד שמשתעשע באפשרויות השונות, נכון? כאילו, האם אתה, הקורסאות מפה יכולות להיות גם קורסאות שם, ואתה יכול להחזיר, נכון? יש פה איזשהו. אז אנחנו לומדים. והיא אחר הדברים האלה, קרם היה לנבות העזרית, אצל איכל אחאב מלך שומרון. אז הוא בנה איכל. בסדר? הוא בנה איך. עכשיו, כלומר, את הצורך הלאומי הוא בנה. עכשיו יכול להיות שאחאב רוצה לבנות. תראו איזה רגישות. יכול להיות שאחאב רוצה לבנות לו. איזה מקום? גן ירק. זה כנראה איזשהו מקום לצרכים הפרטיים של אחאב. ביתו הפרטי אשר בקיסריה. כאילו, יש לו, הוא רוצה גם איזה בית פרטי בשביל עצמו. זה לא הצורך הלאומי. זה משהו בשבילו. בסדר? זה, עכשיו, היא הנותנת, מלאכים אחרים, מה הלאומי, המדינה זה אני, מה זה הדברים, לאומי, פרטי, הכל זה אותו עניין, זה הכל שלי, הכל זה, זה מה שאני בא לי. אבל אחאב זהיר בזה. אגב, ככה גם היו אבות הציונות הראשונים, בן גוריון, שאול אביגור, מי שמכיר את השם. כן, דני, אתה מכיר את השם הזה ודאי, נכון? יפה. שאלה אם עוד אנשים מכירים, אה? מאנשי ההגנה זה נכון להגיד על, כמעט על כל אחד מהדור ההוא. מראשי ההגנה, היית צריך לומר. מחבר ספר, מחבר ספר, ספר תולדות ההגנה. ראש המוסד לעלייה ב'. הספר שנכתב עליו נקרא אלום ונוכח בכל. זו הייתה הגדרה. על ידי אריה בועז, אלום ונוכח בכל. אדם הזה הייתה ידו בכל ויד כל בו. היה אחראי לעלייתם של המון המון יהודים, היה אחראי למבצע הגדול והקריטי של רכישת הנשק מצ'כיה, להביא אותו כאן למלחמת העצמאות. אחרי זה בן גוריון כתב לו, הדברים הגיעו בזמן והצילו את היישוב העברי, והבחורים, ככה בן גוריון כותב, מרוב שמחה נשקו את הדברים, ככה לא יודע, עם השמן עוד עליהם, וכן על זה הדרך. הסיפור מספר, שאול אביגור, השם שלו היה שאול מאירוב. אביגור, הבן שלו נהרג, גור. גור מאירוב נהרג בקרב בסג'רה. הוא, שאול אביגור, היה ממייסדי קיבוץ כנרת, קבוצת כנרת, ובאותה תקופה הוא היה בחוץ לארץ, במסעות הרכש שלו, ואשתו אומרת לו, תחזור לארץ, המצב פה מאוד קשה, גור הולך להילחם, בוא לפחות תיפרד ממנו. והוא כותב לה, יש את המכתבים בספר, אני לא יכול, המצב חמור. היא אומרת לו, תחזור, אני מרגישה שהולך לקרוא אסון, הוא אומר לה, אין מצב שאני חוזר, התקופה, היה להם ביטויים, התקופה חמורה ביותר, ככה, הוא לא חזר, הבן שלו הלך לקו ונהרג. היא אומרת לו, תחזור ללוויה. הוא אומר לה, אני לא חוזר. על הקבר היא אמרה, ילדתי לבד, גידלתי לבד, ואני קוברת לבד. כך היא אמרה, כעסה עליו מאוד. אז כשהוא חזר לארץ, אז הוא היה לו הרבה סורי מצפון, שהוא לא היה וכו', אז הוא החליף את השם שלו, ממאירוב לאביגור. שאול אביגור, למה הבאתי לכם את כל הסיפורים עליו? קודם כל כדאי להכיר את השם הזה. ודבר שני, הוא היה, במסגרת תנועת העבודה, היה אנשים שהיו המצפן המוסרי. ברגע שהם אמרו מילה, זהו. ברל כצנלסון היה כזה, הוא היה כאילו הדמות המוסרית וזה, אבל אחריו הוא נפטר, שאול אביגור. כששאול אביגור אמר מילה, זה היה כאילו, הוא היה המצפן של היושר. שאול אביגור, הוא... כשהיה צריך לתת לכל השליחויות האלה, אז הוא היה צריך חליפה, הוא לא יכול להסתובב כמו שהוא הסתובב בקיבוץ. אז הוא כל כך התבייש, הוא לוקח חליפה, זה החליפה שהוא לקח, זה היה, קנו את זה מכספי הזה רק לטובת המשימה, הוא היה לובש אותה, אפילו לא במטוס, רק כשהוא היה מגיע לפגישות, היה לובש את החליפה, והוא מוריד אותה ושומר עליה כדי שלא יהיה פס, זה משהו, שימוש חלילה בחליפה המצ'וקמקת הזאת שהיה לו, שלא לשם הסיבה שלשמה היא נקנתה על ידי כספי המשק וכן הזה. אנשים כאילו מופלגים ב... בזהירות שלהם. אז אני אומר, אחאב, מקים שם איזה גן ירק, כנראה זה סוג של מגורים פרטיים עבורו. אז זה לא יכול להיות מתקציב המדינה. זה כן, וזה לא. עכשיו, אתם יודעים, יש לך נהג פרטי. שר, יש לו נהג פרטי. אז זה עכשיו עם האצבע. אם אני נמצא בתוך האוטו, והילד נכנס מאחורה, ואני אומר לנהג, טוב, בוא תיקח את הילד לבית ספר, זה בסדר, זה חלק מה... נכון? זה חלק מה... לוקחים את הילד לבית ספר. אז למה שאני אכנס לתוך האוטו? שומע הנהג, הבן שלי יוצא, תיקח אותו לבית ספר, תחזיר אותו, אני בינתיים... זה כבר... זה כבר אסור. לפי החוק זה כבר אסור. אם אתה שולח אותו, זה לא בשביל זה ניתן... אבל זה... מה זה משנה? אני... זה מותר, זה אסור. הגבולות מטשטשים, ולכן הרבה מאוד אנשים גם כמובן נופלים בדברים האלו. כי אתה אומר, מה זה משנה לפה ולשם? אז אחאב, תוך כדי הדברים שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים על הזהירות הרובה שלו בדבר הזה. תן לי את הכרם שלך, זה לצרכים פרטיים, זה אני רוצה לקנות מכספי. כאן אני לא מארח ראשי מדינות, כאן זה בשבילי, אני רוצה שיהיה לי פה איזה גן ירק. יכול להיות דבר כזה? הנה. מה? זה נוח לו, שזה קרוב לו לזה, כן. לא, קרוב לביתי הכוונה בהיכל. קרוב להיכל שבניתי, קרוב לארמון. אני צריך פה איזה גן ירק משהו, יש לי ארמון ייצוגי. אני רוצה איזה פינה בשביל עצמי. גן ירק כזה. נבות מסרב. מה הסיבה שנבות מסרב? הסיבה, קודם כל, היא כתובה כאן. היא כתובה שלוש פעמים, ובין הפעמים יש גם סוג של איזה אבולוציה. מה נבות אמר ומה אחאב בעיקר שמע. נבות אומר לאחאב, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותיי לך. אז הוא מזכיר גם שם שמיים וגם נחלת אבותיי וגם לך. אז יכול להיות פה שלוש סיבות. סיבה אחת, סיבה דתית. בסדר? חלילה לי מהשם. סיבה שנייה, סיבה רגשית נקרא לזה ככה, נחלת אבותיי. סיבה שלישית, סיבה פרסונלית, לך. זה מה שהוא אומר. כנראה, שלושת הסיבות נכונות אולי, אצל נבות. מה אחאב שומע? ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף, ושר וזעף, שר וזעף לגזרה שווה. כי את הפרק הקודם סיימנו בשר וזעף, נכון? כלומר, הוא... זה לא הולך לא כמו שהוא רוצה, וכתוצאה מהדבר הזה הוא מתחיל כנראה לעשות טעויות. וכאן, כשהוא כאילו חוזר על הדברים של נבות, אז הוא אומר, ויאמר לו, אתן לך את נחלת אבותיי. הוא מוריד את שם שמיים, הוא אומר לו, זה לא סיבה דתית. זה לא בגלל שאסור להעביר נחלת אבות, אתם מכירים, הגמרא המסכת בבא בתרא אומרת שלא ימכור אדם יש נקרא, מקום שנקרא ערא דרבנן, זה הגמרא שם, נכון? הייתה ערא דרבנן, וקראו לערא דרבנן, מה הסיפור שם? היה איזה אחד הרבנים שקנה קרקע. ואז בא אליו מישהו, אמר לו, איך אתה קונה את הקרקע? ויש כאן בר מצרה שרצה לקנות את הקרקע לפניך. אז איך אתה עושה דבר כזה? יש דין בר מצרה. הוא אומר, לא ידעתי. לא ידעתי. אז, אז אין בעיה, אם זה ככה, אני מוכן לתת לו את זה חזרה במתנה. אז אמר הבר מצרה לו, אני לא רוצה מתנה, אני רוצה לקנות ממך. אז הוא אמר לו, אני לא מוכר. למה? כי יש כלל שלא ימכור אדם נכס ראשון שהוא קנה. זה לא סימן טוב. ואז זה לא ירד אליה, כי הוא לא רצה ליהנות מזה שהוא עבר על בר מצרה, וזה לא ירד אליה, כי הוא לא קנה אותה, וקראו לה ערא דרבנן, שזה דווקא, כאילו, שני רבנים והקרקע לא יוצא מן הכלום. כאילו זה... אז יש איזה עניין, לא למכור נחלת איזה, עד היום רמי לוי מחזיק בשוק את החנות הראשונה שלו ברחוב השקמה, כי הוא לא מוכר אותה. אז זה סיבה דתית אולי. יכול להיות סיבה של נחלת אבות. אך אב לא שומע את הסיבות האלה, הוא שומע, לא אתן לך את נחלת אבותיי. ואחרי זה כשאיזבל מגיעה, מה היא אומרת לו? מה הוא אומר לה? והיא אומר, לא אתן לך את קרמי, הוא גם מוריד את נחלת אבותיי. כלומר, בסוף האב שומע, הוא אומר, עזוב, עזוב, זה לא סיבה דתית, וזה לא רגשי, הוא לא מוכן לתת את זה לי. אם אני הייתי מישהו אחר, הוא כן היה נותן, והוא מתנגד אליי. למה? זאת השאלה. זאת השאלה. אני רוצה להסביר למה, דרך עוד פעם, דרך הקבלה לתקופתנו. שוב, ברבון מוגבל, בהבחנה וכן על זה הדרך, אבל, קצת שני, ההשוואה אולי תאיר לנו את העיניים. אפשר לומר שמה שעושה נבות, זה בעצם היחס החרדי הכולל לציונות. בסדר? מה הטענה המרכזית החרדית כלפי הציונות? מה הטענה המרכזית? ואז גם איך היא פותרת אותה? הטענה המרכזית היא שלא יכול להיות, מבחינה תיאולוגית, בסדר? לא יכול להיות שהנציגים של עם ישראל יהיו אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. זה לא יכול להיות. אתה לא יכול להיות נציג אותנטי של עם ישראל אם אתה לא קשור לסיני. לא משנה כמה יש לך, כמה אתה נחמד, כמה אתה כללי, כמה אתה... זה לא משנה. אם אתה לא קשור לסיני, לא יכול להיות בהגדרה שאתה תהיה נציג נאמן של העם ישראל לדורות. זה לא יכול להיות פשוט, זה לא מתכתב. אז מה כן? מה כן? החרדים מצאו פתרון בעיני יפה. יפה, מה? לא, 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 לא שליח. לא. הפתרון, אני מדבר כרגע ברמות העמוקות, אני לא מדבר כרגע ברמה הפוליטית, אני מדבר כרגע ברמות העמוקות של תפיסות העולם. החרדים, התפיסה החרדית, לא החרדים, התפיסה החרדית מצאה פתרון שהוא יפה בעיניי, וזה, הם מתייחסים למדינת ישראל כמו עירייה. כמו עירייה. לדוגמה, עיריית תל אביב. אומרים מדינת תל אביב, כי עיריית תל אביב מתנהלת פחת התקציבים שלה, כמו מדינה, יש לה המון כסף והמון זה, ועירייה. האם מישהו אומר באיזשהו מקום בעולם תפילה לשלום עיריית תל אביב? חזק את ידי מגיניה, יועציה, עיריית תל אביב, היא צריכה לעבוד, או עיריית ירושלים, צריכה לפנות ההשפעה, היא צריכה לדאוג שיהיה כאן מתנסים, ויהיה כאן גני שעשועים, שהכל יעבוד, וזה הכל. אין בזה קדושה, ואין בזה, זה עירייה. אז יש עירייה שקוראים לה עיריית מדינת ישראל. עירייה גדולה, זה הכל. אנחנו לא נהיה חלק מהממשלה של העירייה הזאת, כי יש פה כל מיני השלכות שאנחנו לא זה. אנחנו נהיה חלק מניהול העירייה, בעיקר בתחומים שנוגעים לציבור שלנו, או אם כבר על הדרך עוד יהודים ייהנו הדבר הזה, אז למה לא? חבוד, פדל, אחים שלנו, אבל הגישה, לפחות הבסיסית, כבר, חלק מהדברים כבר השתנו, ש"ס חתמו לפני כמה שנים על האמנה, אחת האמנות, האמנה ציונית בעצם, ב-2014 חתמו על זה. אבל הגישה הבסיסית היא גישה כזאת, ועל מה היא נשענת? היא נשענת על הטענה שלא יכול להיות נציג אותנטי של עם ישראל, שהוא לא קשור לסיני, למתן תורה, לעשרת הדיברות, לשבת, לתורה, למצוות. לא יכול להיות. בהצהרה הוא לא קשור. הרי בציונות כתוב, הרצל כתב, בציונות דבר אין לה עם הדת. דבר אין לה עם הדת, הכוונה היא לא מתנגדת והיא לא בעד. היא לא, זה לא רלוונטי אלינו הדת היהודית. ככה הוא כתב, הרב קוק זעק על זה מאוד. זה נבות. אבל אחר בא אלינו, תקשיב, יש פה צרכים לאומיים, יש פה גם את הצורך שלי, ובוא, כאילו, אני מגיע לך, ברור שאחר מגיע, אומנם זה צורך פרטי, אבל הוא מגיע בשם התפקיד שלו. ונבות אומר לו, אני לא מקבל אותך בתור מלך. אתה לא כתובת מבחינתי. חלילה לי, מיתת מאדוני, מיתתי את נחלת אבותיי, לך. ואחאב שומע נכון. הוא מבין שההתנגדות היא אליו. אתה לא יכול להיות נציג. עם כל ההסכמים שאתה קוראת, עם כל הבריתות שאתה קוראת, לא. עכשיו, תראו, הגישה החרדית, יש בה מנעד. חלק יותר מביאים את זה לידי ביטוי, ניטור הקרתא ולא לוקחים שום כסף וכו'. וחלק יותר זה, אבל בבסיס, בעומק, שם זה עומד. וזה גישה שיש בה המון המון צדק. כלומר, האם יכול להיות, מבחינת תיאולוגית אני מדבר, האם יכול להיות, תראו גם שהרבי כותב כל מיני אגרות לבן גוריון, הוא אומר לו, לא משנה למה, ומכל מיני סיבות כאלה ואחרות, כרגע יש לך השפעה בארץ ישראל. אז אני בעיקר סביב סוגיות מי הוא יהודי, שתעשה, תביא ברכה ולא להפך מזה. הוא לא אומר לו, זכית יד השגחה העליונה, שמה אותך, הוא אומר, קרה פה איזה, מבחינת הסוג של תקלה. כי יש כאן באמת איזושהי קושייה תיאולוגית. מה? ההערה שלך היא מאוד נכונה. כלומר, בעצם, נבות הוא מורד במלכות. כלומר, למה מה שאתה אומר זה נכון? כי בעצם מה שעשתה איזבל, היא עשתה בעצם דבר נכון. לכאורה, כן? היא דנה את נבות כמורד במלכות. מה? הכלים היו פסולים, בסדר? אבל היא כאילו, היא קלטה את הסיטואציה. אז או, עכשיו זה חוזר לאחאב. אז למה אחאב לא עשה את זה? אז תראו.
אבל שמואל אומר במפורש שזה יעשה לכם המלך שאתם רוצים. יקחת לו כחיים.
בסדר, אבל איזה מלך זה? מלך שהוא לא עובד עבודה זרה, מלך שהוא מלך צדיק, הוא המלך הזה, יש לו לגיטימציה. האם יש לגיטימציה להקים שלטון יהודי בארץ ישראל שהוא לא לפי תורה?
נכון.
שוק
חופשי,
ואחר משחק עם זה, זאת אומרת, הוא מגיע למבות, לא בתור עמדה מלכותית, אלא בתור שוק קפיטליסטי, בתור...
כן, כן.
או תנאי,
תן מחיר, נדבר על זה,
הוא
כנראה לא מוכן לקבל את ה...
כן, אבל אני חושב שכאן הסוגיה היא פחות כלכלית ויותר סוגיה, כאילו, האם השלטון של...
כביסה של שלטון, האם השלטון שלו, הוא יתפרס על כל דבר, מלא כל הארץ שלטון,
או השלטון זה רק למה ש... יפה, אבל אני רוצה שרק ננסה לדמיין כמה הדבר הזה, גם היום הדבר הזה הוא מאוד חדשני, נקרא לזה ככה יחסית, למרות שזה נשען על כל מיני סלולות קודמים, אבל בוודאי, בוודאי בתקופת התנך, אין דבר כזה. אז עכשיו, התגובה המדהימה של אחאב היא שהוא בעצם, זה נראה שהוא נעלב. זה כאילו שהוא נעלב. כלומר, ממה הוא נעלב? הוא אומר, לי אתה אומר שאני לא מנהיג לגיטימי? אני, שאני מוסר את הנפש שלי על העם הזה, שאני פה הלכתי לחפש מים, כדי שאנשים פה לא ימותו ברעב, שאני פה יוצא למלחמה פעם אחרי פעם, שאני כאן מסרתי את הנפש על התורה ולא הסכמתי למסור אותה, לי אתה אומר דבר כזה? לציונות אתה אומר דבר כזה, שכאן ניבשנו את הביצות ועשינו זה? לנו אתה אומר במה אתם יהודים? אני מזכיר לכם את מי? את הנאום של הרב שח, הידוע והמפורסם, זוכרים את הנאום הזה? נאום מכונן. הנאום של הרב שח היה באחד המשברים הפוליטיים, הוא נעלה לנאום ביד אליהו שם, ודיבר על הקיבוצים, הוא אמר, במה הם יהודים? אוכלי שפנים, חזירים, בועלנים, במה הם יהודים? והתגובה, אם אני זוכר נכון, הייתי נער, אבל אני זוכר שבקיבוצים לא כעסו, אלא בעיקר נעלבו. כאילו, עלינו אתה אומר, במה אנחנו יהודים? אנחנו פה מסרנו את הנפש. אבל מבחינת העולם של הרב שח, העולם שזה אומר, במה אתם יהודים? כאילו, זה שאתם מייבשים את הביצות, גם ברוסיה ייבשו ביצות, אני יודע מה. איפה הנקודת היהדות שלכם? האמירה היא, אתם לא יכולים לעולם להיות נציגים אותנטיים של עם ישראל בלי שאתם קשורים לסיני. זאת האמירה. מי רצה? רבי חיים, כן. 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 מטריס כנגדו. מטריס כנגדו. זה גם יכול להיות. מטריס כנכון? אבל... מה אתה אומר? זה מאוד, כן, זה מאוד, כן. כן. חכה, גם אצל אחאב יהיה צ'אנס. עוד לא קראנו את זה, אבל... אבל אצל... מה? כן, כן, בטח. כן, אם זה היה יהושפט, הוא היה נתן לו בחינם. בטח, יהושפט. הרי במקביל מולך כאן יהושפט. ויהושפט הוא מלך צדיק. הוא מלכות לגיטימית. יש תמונה של הרב מצאנז, הדברי יוציב, הרב יקותיאל יהודה הלברשטרם, שהיה אדם גדול מאוד, גם תמיד חכם, תמיד חכם עצום, אני בטח לא יחלק ציונים לאנשים ענקי עולם, אבל גם מבחינת תולדות חייו, הוא הרי איבד בשואה 11 ילדים, התחתן עוד פעם, ושבעה ילדים, והקים פה את קיריה צאנז, ואת בית חולים לניאדו, ו... יש תמונה, אבל שהוא נפגש עם בן גוריון. הייתה לו גישה, הוא אמר, למה שהם יבנו ואנחנו נצעק? הפוך, אנחנו נבנה ושהם יצעקו. זו הייתה גישה שלו, גישה פרקטית מאוד מאוד טובה. והוא כאילו הוציא מבן גוריון הבטחה, שבן גוריון הוא אמר, הוא הסתובב באמריקה ואמר, בן גוריון הבטיח לי עיר. חשוב שהשתפשה עליו דעתו, איזה עיר, מה עיר, אומר, כן, בן גוריון הבטיח לי עיר, באמת בן גוריון נתן לו, יש פה חולות, תבנה מה שאתה רוצה, בנה את קירת סנס. ואת הבית חולים וכל זה, והבית חולים, כמה בית חולים כלל ישראלי, פונה לכולם. יש תמונה שלו, נפגש עם בן גוריון, והתמונה היא תמונה מאוד ייחודית. למה? כי הרב בלי כובע. ראיתי את התמונה הזאת.
עם כיפה.
ודאי עם כיפה, אבל בלי כובע. למה הוא בלי כובע?
בלי השטריימל או בלי הכובע?
בלי, לא שטריימל ולא כובע, רק כיפה שחורה על הראש. אז הם אומרים שככה הלכה כשנכנסים למקום, כן, לבית הכיסא וכולי, מורידים את הכובע. כאילו, זה היה... אני נפגש איתך, אני צריך לצריך לדברים, אבל אני לא נותן לך שום מעמד. הרי כשאתה נכנס ונפגש עם ראש ממשלה, אתה מקווה שיפה וזה. לא, אתה לא נציג לגיטימי של העם היהודי. אתה עושה דברים גדולים, אבל זה הגישה, זה עומק הגישה החרדית. ואני אומר, יש לה בהחלט על מה להישען. כלומר, עד הקמת מדינת ישראל, אולי אחאב זה הדוגמה האחרונה, כן? לא היה דבר כזה. שהמרכז המנהיגותי של עם ישראל, הוא מצהיר על עצמו שהוא מנותק מסיני. הוא מחובר לבר כוכבה, למכבים, לא משנה למי זה, אבל סיני לא. האם יכול להיות הנהגה כזאת? זה מה שאומר נבות לאחאב. אתה לא לגיטימי. ואחאב נעלב. זה בעצם הזה. הוא הרי יכול היה לעשות את זה, אבל כשהוא שומע שזו הגישה...
אבל אחאב נמיד את זה ברמה האישית, הוא בא לקנות...
נכון, נכון, נכון.
ברמה האישית, גם אני יכול להגיד לך, שאני לא רוצה למכור לך.
זה מה ש...
אם אתה בא ואומר, אני נציג המדינה, ולכן אני רוצה לקחת, אתה פוסל את
ה... אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה ש...
אני יכול בכל סיבה אני יכול...
זה בדיוק, אתה מבין? זה בדיוק מה שאחאב, זה אחאב שבחוויה שלו, הוא היה מסור בכל ליבו לכל אחד ואחד מעם ישראל. פתאום הוא מקבל את השיקוף שלפחות חלק מהעם לא רואה בו מנהיג לגיטימי בכלל. הוא אומר לו, את זה אני לא מוכן. אתה רוצה בתור מלך, תיקח את זה, אין לי כוח נגדך, אבל אתה שואל אותי מה דעתי עליך? זו דעתי עליך. והוא מגיע לביתו שר וזייף. ואז עושה איזבל את מה שהיא עושה. עכשיו, אמרת בצדק שלכאורה, אחאב היה יכול להכיל על נבות את דיני מורד במלכות. בסדר? אבל הוא לא עושה את זה. למה הוא לא עושה את זה? יכול להיות שהוא מפחד. כלומר, יכול להיות שהוא חושש ממה יצא. כלומר, שיהיה, זה כמו, קצת מזכיר את... בדיוק. מזכיר את משפט קסטנר, נכון? הרי מה משפט קסטנר? כתבו על קסטנר כתבה שהוא שיתף פעולה עם השטן, עם הנאצים. אז הוא טבע תביעת דיבה.
גרינוולד,
נכון? אז הוא טבע נגדו תביעת דיבה, והתביעת דיבה במשפט התהפכה עליו. ובמשפט מה קרה? הוציאו אותו השם. כן, השופט אמר, וואלה, הכתבה צודקת, הוא מחר משמעתו לשטן, ואז אחרי זה רצחו אותו וכו'. אז אתה מתחיל משפט, אתה לא יודע איפה יתהפך עליך בסוף. אז יכול להיות שאחר אומר, וואלה, אני לא מתאים, בסדר. אז הוא מגיע שר וזה. ואז זה רואה איזבל. עכשיו היא כמובן לא מבינה את הדברים האלו, מה זה צריך להיות? מה זה כל השר וזהב? מה זה, מה אתה לא יודע, עובדים? מה, צריך ללמד לך איך עובדים? מה זה הדברים האלה? בן אדם לא נותן לך, תוך שנייה הוא נעלם. מהמקומות שמגיעה איזבל, לא נותנים ל... וכאן נחשפת בעיה נוספת. הרי נבות זה לא האדם הראשון שאיזבל רוצחת. נכון? כבר הרגה כמה וכמה נביאי השם. אז מה הבעיה כאן? הבעיה כאן היא שאנחנו רואים שאיזבל מפעילה את כל מערכת המשפט. הכל מזוהם. אין שום דבר שהוא נקי. היא מפעילה מערכת שלמה. כלומר, היו כאן כמה אפשרות אחת לעזוב את נבות. אפשרות שנייה לדון אותה כדין מורד במלכות. ואחר יכול להגיד, אני המנהיג, אני המנהיגות, אני המלך, יש לי לגיטימציה, אפילו איש האלוהים נגלה אליי וכו' וכו', ואתה לא רצה לתת לי את זה, בהתרסה, יכולת לסרב להגיד, זה נחלת אבות, אבל אמרת לי לך, אני אדון לך כמורד המלכות וללכת על זה. ואז אף אחד לא אומר לו שום דבר, אבל הוא לא עושה את זה. מהסיבות שלו. ואז איזבל אומרת לו, אני אראה לך איך עושים את זה, ויש כאן איזה ארגון שלם של מה? של משפט מזויף, שנשען על בסיס שקר, היא הרי לא ממציאה משהו שלא היה. היא אומרת, ברך אלוהים, ברך נבות אלוהים והמלך, זה שהוא קילל את המלך זה, או מרד במלך זה נכון, היא מוסיפה לזה עוד קצת, אבל היא מעמידה ידי שקר. מזהמת את כל מערכת המשפט, בעצם התברר, שאם חשבנו עד הרגע הזה, שהברית עם איזבל היא משהו מוגבל, נועד בעיקר לקשרי חוץ, כאלה ואחרים, נותן לה איזה חופש דתי, מנביאי הבעל, דוחקים את רגלי נביאי השם, בצורה כזו או אחרת וכו', אבל אחאב יודע לשמור על... כי אנחנו יודעים שאחאב לא מאמין לנביאי הבעל, זה אנחנו יודעים. פה מתברר, שהמפתחות שנמצאים אצל איזבל הם מפתחות משמעותיים ביותר, והיא שולטת לחלוטין על כל המערכת. כל... מה? בדיוק לא. רגע, את מי? היא שכרה את כולם, גם את העדים, גם את השופטים, זה מזכיר את המשפטים ברוסיה. הכל הצגה, זה לא רק העדים.
כל בחור.
ותכתוב, היא, הספרים של, זה מזכיר גם את, אם כבר הזכרנו מה זה מזכיר, זה מזכיר את מגילת אסתר. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, אז הכל אצלה! הפצצה הגרעינית אצלה, יכולה ללחוץ על הכפתור. מישהו שלח לי היום איזה, כזה הודעה, שבנט נכנס למשרד הביטחון. מה, מה הכפתור הזה עושה? פו, טוב, סליחה, חיסלתי מישהו. ברור, 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 כן, כן, אבל השאלה, כן, השאלה, עד איפה אתה נותן, איזה מפתחות אצלה, יש לה את החותמת שלה, מאיפה הגיעה לך החותמת שלך? מי נתן לך אותה? יש לה את הספרים שלך, מאיפה הגיעה לך הספרים? ותחתום בחותמות, יש לך ספרים אל הזקנים, אל אחורים אשר בעירו, ותכתוב בספרים למור, והיא אומרת להם, היא מנהלת את כל האירוע, קחו שופטים, קחו קהל, קחו שני עדי שקר, תעשו מחיאות כפיים, תביאו צלמים, היא מדמיינת, היא מארגנת את הכל. קירו צום, הושיבו את נבות בראש העם, הושיבו שני אנשים בני בליעל נגדו, יעידו, הכל. ומי עושה את זה? הזקנים, אחורים, כולם עושים. אז היא מנהלת את הכל. מי נתן לה את המפתחות הללו? אז מתברר שאחאב, מרוב מסירות נפשו לעם ישראל ולמלחמות, הפקיר לגמרי את כל תחום הפנים, והיא עושה מה שהיא רוצה. היא זבל. כן? והוא כאילו נוח לו להסתתר מאחורי, לא ידעתי, אני תעשי מה שאת רוצה, בלי בגת ובלי בצלם, תארגני את זה. נוח לו כאילו להסתתר מאחורי החוסר ידיעה, כן? וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות, השוואה מאוד מאוד חזקה לדוד, כן? רק כאילו זה, זה מתאר פה כמו איזבל, כאילו היא שולחת את ה... כמו שדוד שולחת את האיגרת אל אוריה, אל יואב, ויואב, כאילו, סוגרים את כל המעגל, ובאמת הייתה... תוכחה מאוד מאוד נוקבת של הנביא נתן על העניין הזה, אז שלמדנו את ספר שמואל, אמרנו שזה עיקר, זה עיקר החטא של דוד. עיקר החטא של דוד זה לא משהו היה עם בת שבע, עם בת שבע זה היה, הייתה גרושה והכל היה בסדר. עיקר החטא היה, כן, זה כל ההונאה הגדולה הזאת שהוא עשה כדי להצדיק את המעשים רטרואקטיבית, ומה הדבר הזה יכול להשפיע על הלוחמים. כשלוחם יודע שכאילו המפקד שלו שלח עליו, גם אם זה נכון, הוא מגיע לו גזר דין מוות, יש בתי דין, היה לך לדונו בסנדרין ולא דנת. אבל ההשפעה הדרמטית שאתה יודע שמישהו כותב עליך איגרת מאחורי הגב ושולח אותך למלחמה כדי שמישהו יראה לך אחרי זה בגב, היא אסון נורא, אסון לאומי. זה מה שקורה כאן. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות, ויהי כי שמוע איזבל, כי סוכל נבות וימות, זאת אומרת איזבל אל אחאב, קום רשת כרם נבות הישראלי, אשר מהן לתת לך בכסף, כי אין נבות חי כי מת. נו, תשאל איך קרה הנס הזה אחאב, לא שואל. ויהי כי שמוע אחאב, כי מה קם אחאב, הרי נבות הישראלי לרשתו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון. מי רוצה לשאול על אליהו? תמיד מישהו כאן שואל, לא, הנה אליהו חוזר. אשר, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני רצחת וגם ירשת. ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי. ויאמר מצאתי. יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני. הנני מביא אליך רעה וירתיע אחריך ויכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירובעם ונבט, וכבית בעשה בן אחיה אל הכעס אשר יחסת בתחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר סת אותו איזבל אשתו. אנחנו מתחילים כאילו בהערכת הדמות קצת. ויתב מאוד ללכת אחרי הגילולים ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויקי שמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו ויצום, וישכב בשק ויהלך עת. ויהי דבר אדוני אליהו התשבי לאמור, ראית כי נכנע אחאב מלפני? יען, כי נכנע מפני, לא אבי הרע בעמיו, בבני בנו אבי הרע על ביתו, וישבו שלוש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. דברים נפלאים ביותר. קודם כל, במה מאשים אחאב את אליהו? אומר לו, המצאתני אויבי. אחאב אומר לאליהו, תדע לך, זה שנבות לא רצה לתת לי את הכרם, זה בגללך. אתה הפכת אותי ללא לגיטימי. אתה הפצת כאילו את ה... עכשיו, כמובן, זאת אשמת שווא אל אליהו. למה? כי אליהו מה עשה? אליהו הרי רץ לפני המרכבה. הריצה של אליהו לפני מרכבת אחאב, על פי הוראת השם, על פי דבר השם, הייתה בעצם ההוראה שמלכותו של אחאב היא מלכות לגיטימית, בעיני השם. אבל אחאב הוא עכשיו שר וזאף, והוא רואה את כולם נגדו, והוא אומר לאליהו, אתה מונע במניעים אישים נגדי. ואליהו אומר לו, לא. רצחת, ירשת, אפשרת לאיזבל לעשות כאן מה שהיא רוצה, וזה האשם תלוי בך. לא הוא רצח. נכון? לא. היא עשתה שום דבר. אתה אשם. אתה הבאת לה את המפתחות. וכאן יש דבר מאוד מעניין בפרק הזה. מה הדבר המעניין? הדבר המעניין שיש כאן איזה סיכום, פסוקי סיכום, נכון? רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני זה, סטה אותה זה ולשתת. קודם כל, בפסוקי הסיכום בעצמם, אנחנו כל פעם נדהמים מראש. אנחנו כבר מתים, כאילו, נורא נורא רוצים לסגור את הסיפור. כאילו, בסדר, מורכב, אבל זהו, אחרי קרב נבות, הפסוקים שדברו סוף זה דבר ברור. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, וימות על פי, כאילו. וכל פעם שאתה אומר, הנה, אני גומר את הדמות, מגיע הפסוק ואומר, אבל כוכבית, תקשיב, זה לא הוא, זה אשתו. התנ"ך מתעקש על המורכבות. מי שלא אוהב מורכבות, קשה לו מאוד עם הפרקים של אחאב. מי שמורכבות מעניינת אותו, כמו התקופה שלנו, הפרק הזה, הפרקים הללו הם מאור עיניים לנו, כי אתה רואה איך התנ"ך לא מוותר. אז אחאב עשה רע והתמכר, אבל זה לא הוא, זה היא. אשר הסתה אותו עוזב לאשתו, אבל יש כאן עוד דבר נוסף מעניין. אנחנו כאילו מסכמים את דמותו של אחאב, ופתאום הסיפור כאילו, מה? חוזר חזרה, רגע, שנייה, לא גמרנו, הוא חוזר בתשובה. בסדר? אז אפשרות אחת להגיד שכאילו החזרה בתשובה היא אולי טיפה מאוחרת מדי, קצת מאוחרת מדי, זה כבר, אנחנו כבר סיכמנו אותך. מה שאתה שואל עכשיו בתשובה זה כבר, הנזק כבר נגרם. כלומר, אתה גרמת כזה נזק שהתשובה שלך כבר לא תוכל להשפיע יותר מדי. או אפשרות שנייה להגיד זה שאין ייאוש בעולם כלל, וגם אחרי שמסכמים את דמותו של אחאב, הוא אומר, רגע, אני עוד לא גמרתי להגיד את המילה האחרונה. ואנחנו רואים שהתשובה שלו היא תשובת אמת, שהוא באמת מצטער, שהוא באמת מבין שהוא הלך רחוק מדי, שהוא שילם מחיר כבד מדי על הברית עם איזבל. זה, רבותיי, זה עוד פעם מחזיר אותנו חזק מאוד, למי? לדוד המלך, בתשובה שלו, הכתוב, נכון? ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו ויצום, זה ממש כמעט אותם פסוקים שנאמרים, איפה? רגע, רגע, קודם כל תן לנו ליהנות מהחזרה בתשובה, שנייה, אנחנו... איפה זה פרק... י"ב. תודה. נקרא מספר פסוקים שם, כן, הנה פה. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. כן, גם פה, ויצום, וישכב, אחר כך, ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף סמלותיו, ואנחנו מבינים שהיה לבוש בגדי שק, בעוד הילד חי, צמתי ויבכה. וכולי וכולי. הפסוקים שהם, הפסוקים האלו, הפסוקים שנאמרים על אחאב, זה פסוקי התשובה בין החזקים בתנ"ך. ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, מזכיר גם את נינווה, ויהלך עד, כאילו הוא ממש, ממש בדיכאון. ממה אתה בדיכאון? הוא מבין שהוא הלך רחוק מדי. שהוא טעה. שמרוב אהבתו את עם ישראל, הוא אפשר לכל מיני דברים לקרות. הוא חשב שיצא דבר טוב מהברית הזאת, שיהיה טוב לעם ישראל, אבל הלך רחוק מדי, והוא מבין שהוא חצה איזשהו קו מוסרי, ואחאב הוא אדם מוסרי.
אדם רגיש, אנושי.
הוא אדם מוסרי, המוסר מעניין אותו, לפי תפיסתו. מה? קודם כל, לא בטוח שזה מקרה אחד, יכול להיות שאנחנו בעצם דרך המקרה הזה למדים מה הייתה עמותת ההשפעה של איזבל. אבל השאלה שלך היא טובה מאוד בגלל ש... עבודה זרה מלווה אותנו לכל ערך התנך, בסדר? במקום להגיד עבודה זרה, תגיד יצר עריות, בסדר? היום. מה קורה אם איזה נשיא ארצות הברית נכשל ביצר עריות, שזה קורה להם לא מעט, כן? אז אתה אומר, טוב, יצר עריות הוא יצר חזק, לא יפה, אבל הלאה. אבל כשאתה מזהם את מערכת המשפט, זאת אומרת, יש מקום אחד שבו אני מצפה ששם זה יהיה שער נקי, וכשזה מזוהם, זה כאילו קריסה טוטלית. כשאחאב מתברר שמערכת המשפט שלו מזוהמת לגמרי, ואיזבל שולטת עליה, שמה הנביא אומר, כאילו, יכול להיות שיש רוצחים בעולם, אבל רוצחים דרך מערכת המשפט, זה קריסה מוחלטת. כן.
איך הוא נקרא מלך מוסרי שמאפשר לאשתו איזבל להרוג?
מה זה אשתו? אשתו היא לא אשתו.
בידיעתו, הוא יודע שהוא
עובד. כן.
איזה מין מוסר זה?
הוא חטא. אתה רואה שדווקא הדבר הזה...
מאשר להרוג אנשים תמימים.
איזה מין מוסר?
כן, כן. הרי פוטין בצוללת קורסק. לא הזיז לו. יש צוללת עם כמה צוללת זה, כמה שם 70 ומשהו, שיש שם איזה סוד גרעיני. אז הוא... הרי הציעו לו עזרה, נורווגיה, ארצות הברית וזה.
רק שזה לא יתגלה.
שום דבר, הכל בסדר. הם הולכים למות, הכל טוב. רישי. אין לו ילדים גם כן לפוטין. בואו נסיים רק. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור. הראית כי נכנע אחאב מלפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרעה בימיו, בימי בנו אבי הרעה על ביתו. וישבו 3 שנים עד מלחמה בין ארם ובין ישראל. אין מילים אחרות להגיד חוץ מזה ש... הקדוש ברוך הוא מאוד 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 מעוניין שאחאב יחזור בתשובה. ראית? ראית? אילו, זה נראה שכאילו הקדוש ברוך הוא בצד של אחאב. אליהו נגדו והקדוש ברוך הוא איתו. שמת לב שהוא חזר בתשובה? ראית איזה יופי? אני דוחה. זה כל פעם מניח עוד ועוד משקל על הכף של המסירות למען כלל ישראל. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שאחאב יסיים ככה. אדם כזה שמסר את נפשו למען כלל ישראל, תשובתו רצויה בעיניי. ראית, הוא חזר בתשובה, אני דוחה את הרע. כמו שנדחתה על בנו, יכולה גם לדחות אולי הלאה. תלוי בהמשך המעשים של אחאב, שעליהם בעזרת השם נלמד בשבוע הבא.